שלושה שיודעים.
שלום לכם, פריצת דרך בתחום סרטן השד, טיפול בתרופה חדשה, הפחית ב-42% את הסיכוי לחזרת המחלה בקרב נשים עם מוטציה שנפוצה בנשים יהודיות. מיד נדבר עם אחת מאורחות המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. מחקר פורץ דרך בתחום סרטן השד שלאור הצלחתו, תוצאותיו של המחקר פורסמו מוקדם מהמתוכנן והוצגו בכנס הבינלאומי של האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית מיד בהרחבה. וגם תרופה חדשה לאלצהיימר אושרה על ידי ה-FDA לאחר שכ-20 שנה לא אושרה תרופה חדשה למחלה. תרופה שלא מרפאת את המחלה אבל מאיתה את ההידרדרות הקוגניטיבית ומונעת מהזיכרון לטווח ארוך להידרדר. וגם, האם מערת איילון בחיים, בעלי חיים נדירים תהרס מיד בהרחבה, וגם יש לך חיידק? כך וירוס והוא כבר יהרוג את החיידק. במחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב נחשף לראשונה מנגנון שבאמצעותו נגיפים מסוגלים לחסל חיידקים. שימו לב, וירוסים מחסלים חיידקים. וגם, בדרך להדפסת איברים, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומאיטליה פיתחו ג'ל על בסיס מים עם יכולת ריפוי עצמית, וגם מנכ״ל אמזון ג'ף בזוס בדרך לחלל, וגם לראשונה מזה עשור ירידה באחוז בריחת המוחות מישראל, ואלה חדשות טובות. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. האם מערת איילון תהרס? מערת איילון היא מערה שבה חיים בעלי חיים נדירים, והיא עשויה להרס עם תמומש התוכנית להצר את נחל איילון כדי להקים מסילת רכבת, וחלק מהמים יועברו לתוך המחצבה לצורך כך. מי שמנסים למנוע את הפגיעה במערה שנמצאת במחצבה רמלה נשר, הם אנשי רשות הטבע והגנים ופעילים למען הגנת הסביבה. אנחנו שמחים לומר שלום לשניים. פרופסור עמוס פרומקין, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, מנהל המרכז לחקר מערות, מי שחיבר את המחקר על חשיבות החיים במערת איילון, ודוקטור יהושע שקדי, המדען הראשי של רשות הטבע והגנים. שלום לכם, בוקר טוב. פרופסור פרומקין, רגע לפני שנבין איפה זה עומד, אנחנו מנסים לטעות על קנקנה של המערה הזאת. מה גילית שיש שם? אני מבין שבין היתר הדברים עוברים גם דרך איזשהו הקרב נדיר שהתגלה שם. מה קורה שם מבחינת בעלי החיים, פרופסור פרומקין?
יש שם מערכת ייחודית בקנה מידה עולמי של אקוסיסטמה משמעותה שכל בעלי החיים שנמצאים במערה מנותקים כבר מיליונים של שנים משאר החלקים של עולמנו. כולם התפתחו להיות מינים או סוגים או אפילו משפחה אנדמית, כלומר שלא נמצאת בשום מקום אחר, וכולם מתפרנסים ממי התהום, מהסולפיד שישנו בתוך המים ולא מאור השמש, בניגוד לשאר, רוב שאר היצורים שחיים בעולמנו. כל זה מאוד מאוד מיוחד, ואפשר כמובן לספר על כל בעל חיים די הרבה זמן, דוגמת העקרב ששייך למשפחה אנדמית, שאין לו בעצם קרובים בשום מקום אחר בעולם, לא באירואסיה ולא באפריקה, אולי משהו קרוב מאוד מאוד רחוק באמריקה. הוא פשוט נכלא בתוך המערה לפני כנראה מעל 10 מיליון שנה, והוא משמר שריד לאקלים שונה לחלוטין ששרד באזור הזה, אקלים חם ולח.
אז רגע, אז אין שם אור שמגיע לשם, ואז אי אפשר לבצע פוטוסינתזה, ובכל זאת בעלי חיים וצמחים כן שורדים שם במקום.
בדיוק, בדיוק. זאת נקודה מאוד מרכזית, שכל מי שחי שם בעצם מתבסס על מזון של מיקרואורגניזמים, שהם כשלעצמם מייצרים את ה... מזול שלהם מתוך האנרגיה שבמים, מתוך הסולפיד שיש במי התהום. אנחנו חוששים שהם יזרימו לשם מי שטפונות, שהם גם מים מתוקים ללא הסולפיד, אבל גם מכילים הרבה מאוד חלקיקים של מה שנראה כבוץ, חרסיות. זה ישנה לחלוטין את התנאים באקוויפר, ובעצם ישמוט מתחת האקוסיסטמה את הבסיס שלה, את בסיס הקיום שלה.
אז דוקטור שקדי, המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, איפה זה עומד כרגע? זאת אומרת, הדברים הם ברורים, גם לוועדה לתשתיות לאומיות, מיד גם נקרא את התגובה של הוועדה, וגם לרשות המים. אז איפה זה עומד כרגע?
מבחינה תכנונית, תראה, זה תהליך מעניין, משום שכל התהליך הזה היה צריך מלווה להכרזה של המערה כשמורת טבע, שזה תהליך שמתעכב. ובעוד ועוד ועוד דברים, יש פה בתוך התוכניות, היה צריך לשים לב למשפט כזה ולמשפט אחר, על פי הנוסח העקר של הוועדות תכנון מעבר, אפשר לעשות במקום הזה איזשהו מאגר כדי לשכך את השיטפונות שעוברים בנחל הילון, כדי שבסופו של דבר לא יגיעו לאזור תל אביב. כרגע זה עומד במקום שבעצם התוכנית היחידה שקיימת שרוצים את השיטפונות להכניס לבור במקום הזה, לא להמשיך ולהזרים אותם הלאה, ואז כל המים האלה ייכנסו לתוך המערה, וכל הדברים היפים שעמוס כרגע דיבר עליהם, ביוחד המערכת החמוסינתטית, זאת אומרת זאת שעושה סוכרים מתוך הסולפידים, מתוך המינרלי, האלקטרונים שבגופרית, בסופו של דבר המערכת הזאת תיעלם. אנחנו כרגע עומדים במצב שאנחנו מתנגדים לזה מאוד, למערכת ההחדרה הזאת. גם רשות המים איתנו בעניין הזה, משום שגם הם מבינים שיש שם מי תאום כלואים, שעמוס לא כך דיבר על זה, זה לא שייך למערכת האקולוגית הספציפית הזו, אבל בסך הכל אנחנו מדברים פה על המאגר מים הגדול ביותר של מדינת ישראל, זה ירקון תנינים, שפתאום אנחנו נחזיר אליו ששם המים, במקום שאף פעם, שהוא תמיד היה אטום, זה יערוס גם את זה, ולכן מכל הכיוונים התוכנית הזאת לא צריכה לעבור.
וואו, טוב, רגע לפני שנקרא את התגובות של הגורמים הרלוונטיים אליהם פנינו, פרופסור פרומקין, זה משהו אני משער, טוב, אני משער שיש עוד מקומות שיש בהם מין כיסים כאלה שנפרדים מהעולם, ומתקיימת שם איזושהי אקוסיסטמה כזאת שעומדת בפני עצמה, מה הדבר הנכון לעשות עם דבר כזה, פשוט להשאיר את המערה הזו מבודדת מהסביבה?
צריך לא רק להשאיר אותה מבודדת, אלא גם לטפל בה, כפי שרשות טבע והגנים יודעת לעשות, לנהל את המקום בצורה כזאת שהוא יהיה שמור כמו שצריך. למשל, המחצבה גרמה לפתיחת כל מיני חורים במערה, שגורמים לזה שנכנסים בעלי חיים פולשים, מינים פולשים, בתוך המערכת. אז צריך לדאוג לאטום את את החורים האלה, אבל זה בנוסף לבעיה שכרגע אנחנו מדברים עליה, שהיא ממש מהווה איום דרמטי, כי רוצים להחדיר פר אירוע שיטפוני מיליוני מטר קוב של מים בבת אחת לתוך המחצבה, והמחצבה בעצם נחצבה עד לפני מי התהום, וגם כן דבר מאוד מדהים, שמי התהום בעצם בתקופות גשומות הם מהווים אגם בתוך קרקעית המחצבה, וזה אומר שהמים האלה חודרים, מהשיטפונות יחדרו מיידית לתוך האקוויפר, וגם אם יעשו איזשהו איתום שם, האיתום הזה קרוב לוודאי לא יחזיק מעמד לאורך זמן, ומים יחדרו פנימה. זה מהווה סיכון לא רק לאקוסיסטמה, אלא גם לכל המערכת של האקוויפר עצמו. אנחנו לא צריכים לדמיין הרבה כדי לחשוב מה יכול להגיע עם שיטפונות מכיוון ההרים, מלבד המים עצמם.
טוב, אנחנו פנינו אל הוועדה לתשתיות לאומיות, והחברים שם מסרו שהתוכנית, מדובר בתוכנית תשתית לאומית 33א, היא עוסקת במגוון פתרונות לאיגומים באגן איילון, לרבות במחצבת נשר, והיא נועדה לאפשר את הצרת תעלת איילון בתל אביב לטובת תוספת מסילת רכבת רביעית. התוכנית מצויה בהליך שימוע, הערות והשגות. הציבור וכל התנגדות שתוגש תיבחן לגופה על ידי הוועדה. אז מכאן יש תקווה. ומרשות המים אליה פנינו נמסר שבמסגרת הכנת התוכנית התבקשה רשות המים כמי שמופקדת על שמירת מקורות המים הטבעיים בישראל לבחון את השפעת איגום השיטפונות במאגרים, ביניהם מחצבת נשר. בבחינה הידרולוגית התברר שהחדרת מי השיטפונות למי התהום עלולה להתפשט לאזורים בהם ניתנים קידוחים להפקת מי שתייה ובכך לגרום להמלחתם. בדיון שנערך לאחרונה עם מנהל התכנון סוכם על הקמת צוות מקצועי משותף לרשות המים ולגורמים המקצועיים בוועדת התשתיות הלאומיות, צוות שיגיש חוות דעת לעניין ההשפעה ההידרולוגית והאם התוכנית מסכנת את הפקת מי השתייה באזור. באשר לבית הגידול הייחודי עליו דיברנו כאן, מדובר בנושא חשוב, לרשות המים אין סמכות כרגולטור לבחון את הנושא. טוב, אנחנו מן הסתם נמשיך לעקוב אחרי העניין, אני מאוד מקווה שהמאבק הזה בסופו של דבר לא יסתיים בכך שבעלי החיים שם יהרסו וכל הסביבה המאוד ייחודית הזו תהרס. תודה רבה לכם, דוקטור יהושע שקדי, המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, ופרופסור עמוס פרוקין. בבקשה.
זה לא אנחנו מקווים שיהיה. אין מצב שהמערכת הזאת תהרס. סימן קריאה. זה משהו כל כך ייחודי, עולמית. אסור שזה יקרה לזה משהו. דבר על ההתפרצות.
לא, לא, זה בסדר גמור, אתה יותר חד בגישתך ממני, וזה ככל הנראה הדבר הנכון לנקוט בו. תודה רבה לך, דוקטור יהושע שקדי, המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, ופרופסור עמוס פרומקין, חוקר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, מנהל המרכז לחקר מערות, מי שחיבר את המחקר על חשיבות החיים במערה הזאת. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, גם אני מצטרף למה שיהושע אמר.
מחקר פורץ דרך בתחום סרטן השד, שלאור הצלחתו של המחקר, התוצאות שלו פורסמו מוקדם מהמתוכנן והוצגו בכנס הבינלאומי של האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית. מדובר בטיפול בתרופה חדשה שהפחית ב-42% את הסיכון לחזרת סרטן השד בקרב נשים עם הגן היהודי, מוטציה שנפוצה בקרב נשים יהודיות. אחת מכל 40 נשים ממוצא אשכנזי נושאת את המוטציה הזו, כמובן בהכללה. במחקר השתתפו כ-65 חולות מישראל, בשיבה, ביילינסון, הדסה ואיכילוב. הדברים פורסמו בכתב העת The New England Journal of Medicine, שם מוצג המחקר כאחד מחמשת המחקרים הגדולים והחשובים השנה בכנס האונקולוגיה שנערך בשיקגו. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר יחד עם אחרים ואחרות, דוקטור עינב גליה, מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי שיבה תל השומר. שלום.
שלום.
טוב, אנחנו מבינים שמדובר במשהו גדול, בואי ניכנס לפרטים, ואם תוכלי להסביר לנו כמובן מה בדיוק מצאתם.
אוקיי, אז באמת זה מחקר רב מרכזי שמתרחש בהרבה מרכזים בעולם. בעצם בדק תרופה בשם אולפריב, או שמה המסחרי בינפרזה, שהיא תרופה, אנחנו קוראים לה תרופה ביולוגית, ממוקדת מטרה, מעכבת חלבון, שתפקידו תיקון נדקי די-אן-איי, ואולי אחר כך ניכנס למנגנון, אבל בקצרה, התקופה הזאת יעילה במיוחד באותם באמת נשאיות של הגן היהודי, הגן מוטציות בגן BRCA1 או 2, שיש להם סיכוי הרבה יותר גבוה לפתח סרטן שד, גם שחלה, גם גידולים נוספים, ובמטופלות האלה, בשלב סרטן השד המוקדם, לאחר שסיימו את הטיפולים הניתוחיים, הכימותרפיים, הקרינתיים, קבוצת המחקר קיבלה את הכדור למשך שנה, ולעומת קבוצת הביקורת, שלא קיבלה את הכדור, ונמצא שבאוכלוסייה שקיבלה את הטיפול, אז לכן כפי שציינת, הייתה הפחתה במידה משמעותית, ב-42% באופן יחסי, צריך להבין, לא אבסולוטי, אבסולוטי אנחנו מדברים על 9%, בסיכון לכך שהמחלה תחזור, וזאת כבר במעקב יחסי כבר טווח ממוצע של 2.5.
אוקיי, אז רגע לפני שניכנס להבנת הגן היהודי וגם למנגנון הפעולה של התרופה, מדובר בתרופה חדשה או שזו תרופה שלקחתם ממקום אחר, שהייתה מיועדת למשהו אחר?
לא, אז התרופה עצמה היא כבר אינה חדשה, זאת אומרת, היא לא מאוד מאוד ותיקה, אבל היא תרופה שלמעשה מפותחת ב-10-15 שנים האחרונות, באמת לנשאיות, בשלב מסוים היא כמעט נגנזה. אגב, בגלל שחשבו שאולי לא תהיה עילה, ובאמת בגלל יוזמות של אנשים, למשל פרופסור קאפמן, היא ככה חזרה לפיתוח, ומצאו שהיא מאוד יעילה, בדקים אותה בסרטנים גרורתיים, שד, שחלה, לבלב, הרמונית. למעשה, המחקר עכשיו, החידוש בו, שבעצם מעבירים את הטיפול בתרופה מהשלב הגרורתי, שלמרות שבו היא יעילה עדיין המחלה בלתי ניתנת לריפוי, לשלב המוקדם, שבו למעשה אנחנו רוצים להעלות את סיכוי ואחוז הריפוי במטופלות הללו. זה הדבר המשמעותי בעצם בפיתוח עכשיו. התרופה עצמה אינה חדשה, היא קיימת, היא אפילו נמצאת בסל למספר אינדיקציות. כן.
טוב, את הזכרת את פרופסור קאופמן, אחת החוקרות הראשיות שערכו את המחקר היא באמת פרופסור בלה קאופמן, זיכרונה לברכה, שהייתה נשיאת המערך האונקולוגי בשיבא, במרכז הרפואי שיבא, והמשיכה לנהל אותו עד חודש לפני מותה מסרטן שד גרורתי.
נכון. כן, כמה מצער ואירוני.
כן, וואו, כן, קשה להתעלם מהזעזוע שזה באמת מעורר. כשאנחנו מדברים על מחקר בתחום הזה, בואי נחזור ברשותך למנגנון הפעולה של התרופה. איך התרופה הזו מתקנת את המצב, מונעת מהגן הזה להתבטא? למה יש את אותו גן? זאת אומרת, איך נוצר גן כזה?
אז הגן הוא גן. ה-BRCA קיים בכל אחד כמובן מאיתנו, שני עותקים. אבל יכולות להיות מספר מוטציות, הרבה מאוד למעשה, מוטציות שינויים בגן, חלקן יכולים לגרום לחוסר פעילות שלו, אוקיי? בכל אחד מאיתנו יש שני עותקים של הגן הזה, או BRCA 1 או שני עותקים של BRCA 2, זה שני גנים למעשה, וכשיש, אנחנו מורישים או מהאימא או מהאבא, אגב, טעות נפוצה שחושבים שזה רק מאימהות ורק לבנות, ממש לא, וגם מאבות וגם לבנים, שיכולים הוריש את הגן, את המוטציה בגן לבנות שלהם. כאשר המוטציה הזו אנחנו מורישים אותה, למעשה היא נמצאת בכל אחת מהתאים בגוף שלנו, אבל מעלה את הסיכון בצורה משמעותית לפתח סרטן באיברים מסוימים, ובעיקר בסרטן שד וסרטן שחלה. לסבר את האוזן, אישה שיש לה מוטציה, מורשת בגן BRCA1, יש לה סיכוי של עד 80% לפתח סרטן שד במהלך חייה.
וואו. וזה משהו שאפשר להבחן? זאת אומרת, בקלות יחסית?
אז קודם כל, את המוטציה בגן ניתן, כמובן, לבדוק, והיום אנחנו בהחלט קוראים לנשים שיש להם סיפור משפחתי, לעשות את הבדיקות הגנטיות, לזהות את המוטציה, וברגע שזו מתגלית, אז כמובן שניתן לבצע בדיקות מאוד קפדניות, אנחנו קוראים לבדיקות סקרינינג מאוד קפדניות, שמטרתן לגלות את הסרטן בשלב המוקדם. מדוע? כי זה השלב שבו אנחנו יכולים לרפא, שבו יש לנו סיכוי גבוה לריפוי, ולכן גם הידיעה שיש מוטציה בגן, ויש קריטריונים למתי צריך לחפש את זה, וגם ברגע שזה ידוע, עצם המעקב מאוד אינטנסיבי, מאוד משמעותי, בהצלת חיים בכל דבר ועניין.
אז בואי נחזור למנגנון הפעולה המסקרן, כי יש מוטציה, אז מה התרופה עושה כדי לבטל את ההשפעה? כן, בדיוק.
זה מנגנון באמת מאוד סופר מעניין, שנקרא באנגלית, אני לא כל כך יודעת איך התרגום המילולי, synthetic lethality, אוקיי? מוטה סינתטית, ועל מה זה מתבסס בעצם? זה מתבסס על זה שהגן הזה, BRCA1, כשהוא עבר מוטציה וכבר לא פעיל בגידול, יש בעיה מאוד גדולה של התאים לתקן נזקי DNA שקוראים דו גדילים, מסוג מסוים. ככל שהנזקים האלה קוראים יותר ויותר, התאים פשוט קורסים ומתים. אתה לא מסוגל להכין כל כך הרבה נזקים, כי מנגנון התיקון הטבעי שקיים בתא ופועל אצל כל אחד מאיתנו, לא תקין. עכשיו, לכן, בתאים האלה, בעצם, מנגנון התיקון של ה-DNA מתבסס על מנגנון אחר, שנקרא מנגנון תיקון חד-גדילי. והוא מתבסס על חלבון שנקרא פארט. התרופה, או לפריב, עם פרזה בשמה המסחרי, מעכבת את האנזים הזה, את הפארט, ולמעשה גורמת לייצור ביתר של נזקי DNA חד-גדילים. הם נוצרים ביתר, אבל לא מתוקנים, הם הופכים להיות נזקי DNA דו-גדילים בהמשך, אין לנו את ה-BRCA שיכול לתקן אותם, בתאי הגידול, בתאים אחרים יש מחצית מכמותו, ולכן אין בעיה, ואז התאים האלה פשוט מתים. וכך, באמצעות בעצם חיתול המנגנון שעליו התא הזה נשען, התא הסרטני נשען עכשיו, כי הוא נמצא צולע, באמצעות חיתול המנגנון השני בעצם גורמים לתא להתקדם לקראת מוות. זה מנגנון סופר 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 חכם, מבריק, והיום מנסים למצוא עוד תרופות שעובדות במנגנונים דומים.
וואו, עכשיו רק לחדד את הנקודה, מדובר באמת בתרופה שגם מסייעת בריפוי, או רק במניעת חזרה של סרטן השד?
אוקיי, זו שאלה קצת טריקי, כי בעצם אחרי שאישה עוברת ניתוח, ואנחנו מדברים באוכלוסיית המחקר על נשים שעברו ניתוח, אז אמרו, אוקיי, אז הגידו לעינינו. אז כך אני כבר נרפאתי, מדוע אני צריכה את כל הטיפולים, ובמרפאה שלי אני יושבת ומסבירה לנשים, מדוע אחרי החירוג הם הגיעו בעצם אליי, לאונקולוגית. כי תפקידי לתת להם תרופות שעובדות על כל הגוף. המחשבה היא שסרטן שד כבר בשלבים מוקדמים, יודע לשלוח תאים מחוץ לגידול למקומות אחרים בגוף. אין לנו בחלק גדול מהמקרים דרך לדעת שזה אכן קרה. אבל אנחנו יודעים שיש נשים שהסיכוי שזה קרה הוא באמת יותר גדול. מי למשל? נשים שהגידול שלהם יותר גדול. נשים שהבלוטות שלהם כבר הובחנו כנגועות בסרטן. זה לא נחשב גרורתי אז, אבל זה כבר שלב יותר מתקדם. או נשים שהביולוגיה של הגידול, למשל סרטן שד שנקרא טריפל נגטיב, יותר אגרסיבי, יש לו סיכוי יותר גבוה שכבר אי אלו תאים חמקו החוצה, ונשארים בגוף, ואלו התאים שברבות השנים יכולים לצמוח ולחזור בצורת גרורות, זה כמו שאמרתי. היום, במדע והסרטן חוזר והוא גרורתי, הוא כבר לא נחשב כבר ריפוי. לכן אנחנו רוצים לטפל, אחרי שהוצאנו את הגידול המרכזי, אם יש אלו תאים בגוף, אנחנו נותנים עכשיו טיפול מערכתי, ומטרתנו לחסל את התאים האלה, על מנת למנוע את תמיכתם בחדש כעבור חודשים או שנים אחרי הניתוח. אז במובן הזה אנחנו קוראים לזה טיפול משלים, טיפול מונע, טיפול מרפא, מבין?
לגמרי הסברת את המורכבות של העניין. לסיום, אז מה המרחק מכאן ועד לשימוש באמת בתרופה הזאת? כי נשמע שזה עובד.
אוקיי, אז כאן אנחנו כבר מגיעים לענייני רגולציה. התרופה הזאת אין ספק שאנחנו קוראים למחקר כזה, מחקר שהוא practice changing, במובן הזה שבאמת התוצאות הן מאוד מרשימות כבר בשלב מוקדם של אנליזה יחסית. אני צופה שבמשך השנה הקרובה, כמובן לא אני זו שככה אחרית על הדברים, אבל אני צופה שיהיו אישורים בעולם, אני צופה שזה בא לכדי אישור לאינדיקציה הזו בארץ. הדבר יותר קל מכיוון שהתרופה כבר מושמשת בארץ, אוקיי? ובהמשך כמובן נצטרך להכניס אותה לסל הבריאות, לרווחת מטופלות. שהן רלוונטיות.
וואו, טוב. עברנו דרך בשיחה הזו כדי להבין באמת גם את המנגנון, אבל זה תמיד מדהים. כל צעד כזה או כל פריצת דרך כזו, זה משהו שבאמת מלבד כן, זה באמת מעורר תקווה ומעודד מאוד.
זה כשמדברים על המושג from bench to bedside, אז זה לחלוטין מתאר את המהלך הזה, וזה באמת מעורר השתאות. וכל הכבוד לאנשים שיזמו, חקרו וטיפלו, ולמטופלות שלנו, כמובן.
מצטרפים למשפט האחרון. תודה רבה לך, דוקטור עינב גליה, מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
יום טוב, להתראות, ביי ביי.
בדרך להדפסת איברים, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהאוניברסיטת טורינו פיתחו ג'ל על בסיס מים עם יכולת ריפוי עצמית, ואם זה לא מספיק, מדובר בהדפסה תלת מימדית על ידי הקרנת אור. מיד נבין מה זה אומר. ההידרוג'ל החדש פותח על ידי פרופסור שלמה מגדסי, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם הדוקטורנט מתאו קפריולי, והוא מסוגל לתקן נזקים קלים באופן אוטונומי תוך פחות מיממה, בדומה לרקמות חיות. להידרוג'ל החדש פוטנציאל גבוה כמובן ליישום בתחומי ביו-רפואה, הדפסת תברים, אפילו בייצור רובוטים גמישים. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Communications. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שלמה מגדסי מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח באמצעותך להבין הרבה מאוד דברים שקשורים למחקר הזה. נתחיל קודם כל מאותו ג'ל על בסיס מים שיש לו את יכולת הריפוי העצמית, ואז נבין איך בדיוק מדפיסים אותו.
כן, המחקר הזה בעצם שייך לתחום מתפתח מאוד, שהוא תחום הדפסה תלת מימד, ואפילו הדפסה בארבעה מימדים. וכאן בעצם מה שאנחנו עשינו, פיתחנו הרכבים מיוחדים של חומרים, שאחרי הדפסה שלהם בתלת מימד, החומרים האלה כאשר נחתכים יודעים לרפא את עצמם, כלומר להתחבר שוב לצורה שהם היו קודם. הג'ל הזה בעצם זה דומה למה שיש לך ג'ל בבית, עם הצבעים האדומים וצהובים וכו', רק שכאן אנחנו גם פיתחנו שיטה שמאפשרת להדפיס את הג'ל הזה במדפסת תלת ממד, שהיא מדפסת מסחרית עם חומרים מסחריים פשוטים שידוע שלא מזיקים לתאים. אני יכול להרחיב על איך תהליך ההדפסה תלת ממד מתבצע, אם זה מעניין.
אז כן, זה מעניין, ואז גם נבין את תכונות החומרים. כל הרעיון הוא שהגוף לא מתנגד לג'ל הזה, נכון? בסופו של דבר לא נוצרת שם דלקת וכו', ואז אפשר באמת להשתיל את העניין או להשתמש בג'ל הזה.
בעיקרון, החומרים שהשתמשנו בג'ל הם חומרים שהם ידועים, שהם בסדר לגוף. כבר יש די הרבה פרסומים של חוקרים רבים בעולם. הזווית החדשה שהבאנו בעצם מאפשרת לנו להדפיס ברזולוציות מאוד גבוהות את הג'ל הזה, שהוא בעצם משמש כפיגומים לתאים בדרך להפקה של, ליצירה של איברים מלאכותיים. אבל הוא יכול להיות גם טוב לדברים אחרים. למשל לרובוטים רכים שיודעים לעבוד בתוך מים ולתקן את עצמם. זה קשור לפרויקטים שיש לי עם קבוצת חוקרים אירופאית. זה קשור לבטריות שיכולות להתכופף ולהתקפל, וכשנחתכות הן מאחות את עצמן. אז יש פה מגוון רחב של אפשרויות של יישום.
עכשיו, איך זה קורה? אגב, איך החומר מצליח לאחות את עצמו? מה הטריק?
אולי לפני כן אני אגיד משהו לגבי איך מדפיסים את זה.
בגדול, אז בבקשה, בעצם, וגם אם תוכל להתייחס גם לעובדה שהשתמשת בביטוי ארבעה מימדים, אנחנו יודעים שבגדול כן. יש שלושה שנמצאים סביבנו.
כן, זה תחום שממש ממש מתפתח בתקופה המאוד אחרונה. בגדול, אם אנחנו רוצים להדפיס גוף תלת-ממדי, רוב השיטות מבוססות על כך שעושים מדפסה של שכבה אחת, כמו כל המדפסות שיש לנו בבית. מדפיסים שכבה אחת, אבל חוזרים על התהליך של ההדפסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבעצם נבנה גוף תלת-ממדי. אלה השיטות המקובלות בעולם. עושים ככה פלסטיק, עושים ככה מתכות, עושים ככה חומרים קרמיים, כולל כתרים לשיניים למשל. אז בעצם השיטה של הדפסה תלת-ממד היא הדפסה של layer by layer, כלומר שכבה על גבי שכבה. איך עושים את החיבורים האלה, או איך הופכים את הדיו לחומר מוצק? השיטה שהשתמשנו כאן היא מבוססת על שימוש באור בשביל להפוך חומר נוזלי לחומר מוצק. כל הפלסטיקים שסביבנו הם בעצם חומרים ששייכים למשפחת הפולימרים. פולימר זה בעצם מולקולה ארוכה ארוכה שמכילה הרבה מולקולות קצרות שמחוברות ביחד. הרעיון שבו השתמשנו הוא, והוא רעיון קיים, להשתמש באור כדי לגרום למולקולות קטנות להתחבר ביחד. עכשיו בעצם אם מקרינים את האור רק בנקודה מסוימת, אז רק בנקודה הזאת נהפוך את הנוזל למוצק. תהליך ההדפסה בעצם מתבצע בתוך אמבט שמכיל את החומרים הנוזליים, נקראים מונומרים, ועוד חומר מיוחד שהוא יודע לעבוד במים שפיתחנו, והוא כבר נמצא אגב בשימוש בעולם והוא נמכר. ברגע שאנחנו מקרינים אור שכבה על גבי שכבה, אנחנו בעצם מדפיסים בתוך אמבט דמות דו-מימדית ועוד דמות דו-מימדית אחת על גבי השנייה, וכך מקבלים את הגוף שהוא תלת-מימדי. בתחום הזה בעצם יש הרבה פעילות בשימוש בחומרים רגילים, נקרא לזה פולימרים רגילים, אבל במים מאוד קשה לעשות את זה, כי אין מרכיב מאוד חשוב שקשור לתהליך ההדפסה. אנחנו פיתחנו אפשרות לעשות את ההדפסה בתוך מים, כך שאתה מתחיל עם אמבט מים, פחות או יותר, שבתוכו מומסים חומרים, ובתום ההדפסה הגוף המודפס יוצא מתוך האמבט. עד כאן ברור הנושא של הדפסת תלת ממד בתוך מים?
לגמרי, ברור ומרתק. Okay. ובסופו של דבר, מה אנחנו מקבלים, ובאמת קצת הזכרת את היישומים של הטכנולוגיה הזו, okay. בסופו של דבר, מה, נוכל להדפיס איברים שלמים שיוכלו לאחות את עצמם, נוכל להדפיס רקמות או שלד של רקמה כדי שיתפתחו תאים עליו, זאת אומרת, לאן זה יביא אותנו?
כן, זו אחת השאיפות, אבל יש לזה יישומים אפשריים אחרים, אז אולי אגיד רק מילה לגבי האיחוי העצמי. הרעיון הוא בעצם שאם אנחנו יוצרים את הגוף התלת-ממדי וחותכים אותו, ברגע שהם מקרבים את שתי החתיכות אחת לשנייה, הן מתאחות, זאת אומרת, הופכות להיות שוב חומר אחד שלם. וזה קורה על ידי כך שהפולימרים עוברים מחתיכה חתוכה אחת לחתיכה חתוכה השנייה, ובעצם יודעים לאחות את עצמם. למה זה טוב? הזכרתי קודם אפשרות של הדפסה של איברים מלאכותיים. זה תחום שמאוד מאוד מתפתח בעולם. יש מספר חוקרים בארץ שעוסקים בזה, שהם באים מהצד של הביולוגיה, למשל פרופסור טל דביר באוניברסיטת תל אביב, שפרסם מאמר מאוד יפה על בדרך ללב מלאכותי. אז בעצם אנחנו פותחים כאן פתח ליצירה של גופים ברזולוציות מאוד גבוהות, שלא היו אפשריות בשיטות שהשתמשו בהן עד עכשיו, בגדול. אז התחום של איברים מלאכותיים הוא מאוד קשור לנושא הזה, אבל בעצם יש לי פרויקטים שעוסקים ברובוטים רכים. תחשוב על זרוע רובוטית שהיא נראית כמו ג'לי כזה, שיודעת לתפקד בתוך מים, מרימה חלק, מזיזה חלק בתוך מים, אבל נגרם לחתך מכני, במגע בין שני החלקים, זה עובר תהליך של ריפוי, וזה שוב זמין לעבודה.
כך שהיישומים כאן מאוד... של המתכת הנוזלית משליחות קטלנית 2, וואו, זה טוב לנו הדבר הזה?
אתה יודע שהמדע מקדם אותנו תמיד, ויש לפעמים כאלה שעושים דברים לא טובים מהמדע. אז זה מביא אותי גם לתחום של הדפסה בארבעה מימדים. זה תחום שממש ממש מתפתח לאחרונה. כולנו יודעים על הדפסות תלת מימד. ישראל היא מעצמה, אגב, מבחינה תעשייתית בתחום הדפסת תלת מימד. באוניברסיטה העברית הקמנו מרכז להדפסת תלת מימד, שהוא משרת סטארט-אפים, חוקרים, חברות גדולות וכו'. מה זה הדפסת ארבעה מימד או ארבעה מימדים? בעצם זה הדפסה של גוף תלת מימדי, שיודע לשנות צורה כתוצאה מאיזה טריגר מסוים. לדוגמה, גוף שיודע להיפתח, קופסה שיודעת להיפתח כאשר מקרינים עליה אור. או רגל של רובוט שיודעת לזוז על ידי שדה מגנטי. או אולי גלולה שיודעת להיפתח רק במעיים, אם היא הייתה מודפסת. אז הארבע ממד, הממד הרביעי הוא בעצם שינוי צורה כתוצאה מטריגר.
וואו, טוב, כבר הזכרת באמת חלק מהיישומים שאנחנו יכולים לעזר בהם של ארבעת הממדים הללו. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור שלמה מקדסי מהמכון לכימיה באוניברסיטה העברית.
תודה רבה. תודה.
ובמסגרת פינת האבולוציה, נעסוק באבולוציה של היונקים כולנו. נתמקד בהיסטוריה של היונקים. אנחנו שמחים לומר שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוא נתחיל מלעסוק בנו כמובן, היונקים. נתחיל מההתחלה. אפשר לסרטט קו שממנו התחילו להיווצר יונקים? זאת אומרת, איך זה עובד?
אפשר. אז קודם כל אני רק אקדים ואומר שזאת הפינה של היום היא בעצם חלק א' של פינה שתיקח שבועיים, כי סיפור היונקים הוא סיפור ארוך ומעניין, כי זה אנחנו, זה ההיסטוריה שלנו. וכן, אנחנו יכולים לשים את האצבע על הנקודה שבה הענף שמוביל ליונקים מתפצל ומתחיל לעבור את האבולוציה הנפרדת משלו. אז אבות החולייתנים היבשתיים יצאו ליבשה בעידן שנקרא עידן הפחם, למעשה קצת לפני, אבל בעידן הפחם לפני בערך 350 מיליון שנה, אנחנו רואים פיצול בתוך אותם יצורים יבשתיים קדומים. כשענף אחד מוביל לדינוזאורים ולציפורים ולזוחלים האחרים, וענף אחד מתחיל לעשות את דרכו לכיוון מה שיהיו בסופו של דבר היונקים. עכשיו, למרות שהיצורים האלה שחיו לפני בערך 300-280 מיליון שנה לא היו עדיין יונקים, יש בהם כבר מאפיינים ראשונים שאנחנו מזהים בתור הצעדים הראשונים לקראת. זה הבדלים במבנה הגולגולת והבדלים בצורת הלסת התחתונה שכבר שונים מענף של הדינוזאורים ודומים לצאצאים המאוחרים יותר. היצורים הקדם יונקים הראשונים האלה הם טורפים, טורפים בגודל בינוני, בגודל של זאב נגיד, או אולי של נמר, וחלקם מאוד מוכרים. אם תפתח ספר דינוזאורים, יש יצור שנקרא דימטרודון, זה אותו טורף גוץ עם סנפיר גדול על הגב. אז הדימטרודון, למרות שהוא מופיע הרבה פעמים בסרטי דינוזאורים וספרי דינוזאורים, הוא לא דינוזאור, אלא הוא אחד הנציגים הראשונים של הענף הזה שמוביל בסופו של דבר אלינו. היצורים האלה בהמשך עוברים גיוון מאוד גדול, ובעידן שאנחנו קוראים לו עידן הפרם, לפני בערך 300 עד 250 מיליון שנה, הם הופכים להיות היצורים הטורפים הדומיננטיים, ובכלל החיות הגדולות הדומיננטיות. כולנו מכירים דינוזאורים, כי לדינוזאורים יש יחסי ציבור טובים. אבל הקבוצה שנקראת צינודונטים, שהיו הטורפים הגדולים לפני הדינוזאורים, כמעט לא מוכרים, כי שפילברג אף פעם לא עשה עליהם סרט, ולא כך רואים אותם במוזיאונים, אבל מבחינת מגוון הם הייתה קבוצה מגוונת ומעניינת לא פחות מהדינוזאורים. היו שם טורפים והיו שם אוכלי עשב, והם לא הגיעו לגדלים של הדינוזאורים. הם רובם היו בגודל של זאב עד פרה, פחות או יותר, אבל אלה אבותינו שלנו.
זה ככל הנראה החטא הקדמון שלהם. חלק ממה שמרשים בדינוזאורים זה כמובן הגודל.
נכון, אז הדינוזאורים, אבות הדינוזאורים מתקיימים במקביל. אז כמו שאמרתי, יש שני ענפים באותה תקופה, ובתקופת הפרם, אז מבין שני הענפים הגדולים יותר הם הענף שמוביל ליונקים, והענף שמוביל לדינוזאורים הוא קטן יחסית. אבל אז בטריאס, לפני בערך 250 מיליון שנה, יש איזשהו היפוך. אבות היונקים ברובם הגדול נכחדים, והדינוזאורים הופכים להיות דומיננטיים. ואז במשך כל אותו עידן שאנחנו מכנים עידן הדינוזאורים, אבות היונקים עדיין שם, אבל הם כבר לא הקבוצות הדומיננטיות. הם הופכים להיות קטנים יותר, הם הופכים להיות פעילי לילה, הם כבר לא תופסים, הם כבר לא כל כך מגוונים, אז זה כבר לא הצינודונטים של הפרם שיש לנו גם אוכלי עשב וגם טורפים ובעצם כל הנישות האקולוגיות. במקביל לדינוזאורים חיים אבות היונקים שהם קטנים יחסית, והם רובם אוכלי חרקים ולא טורפים, והם רובם מגיעים לגודל של מקסימום חתול. אבל במהלך כל התקופה הזו שהם לכאורה בצילם של הדינוזאורים, אז הם מתחילים לעבור את השינויים שהופכים אותם באמת ליונקים. ובעצם אם אנחנו מסתכלים לקראת סוף עידן הדינוזאורים, אז יש כבר יצורים שהיינו מזהים כיונקים, כי כבר הם מתחילים להראות מאפיינים של יונקים. יש להם כבר מבנה עצמות שאופייני ליונקים, יש להם כבר עיניים גדולות, יש להם כבר מוח גדול. כי בעצם העובדה שהם עוברים להיות חיים בלילה, מחייב אותם לפתח חושים הרבה יותר מפותחים, והחושים המפותחים מובילים למוח גדול, ומוח גדול זה אחד המאפיינים של אבות היונקים יחסית לדינוזאורים שחיו באותו זמן.
הם היו צריכים לחיות או לפעול בלילה בשל מהחשש מהדינוזאורים או שבלי קשר?
זה לא כך עניין של חשש מהדינוזאורים, אבל יש עניין של חלוקה אקולוגית בין קבוצות שונות. זה משהו שאנחנו מכירים גם היום.
זה להיות דרמטי יותר, אבל אוקיי, בסדר. אוקיי, מעניין. בזכות הדבר הזה, אתה אומר שהמוח שלנו התפתח, זה משהו שהוא קטליזטור חשוב.
אם אתה אומר שלנו בני אדם, המוח שלנו התפתח בכמה שלבים. אז זה שיש לנו מוח מאוד גדול, זה תוצאה של תהליכים מאוחרים יותר, אבל המוח של היונקים, שהוא גדול יותר ממוח של דינוזאורים, באמת השלבים הראשונים של הגדילה שלו היו אז, כשאבותינו עברו את ההתאמה לחיי לילה. עוד דבר שכנראה קורה בערך באותו הזמן, עם הירידה בגודל הגוף ומעבר לחיי לילה, ועדיין חיים יחסית פעילים, מתחילה להתפתח שכבת הגנה ששומרת על חום הגוף, וזו הפרווה. כשהפרווה או השיער זה המאפיין הייחודי והדומיננטי של היונקים. עכשיו פה אנחנו קצת בספקולציות, כי פרווה לא כל כך משתמרת במאובנים, ולמעשה למרות שמצאנו מאובנים של דינוזאורים ומאובנים של פטרוזאורים שהשתמר כיסוי הגוף החיצוני, דווקא ביונקים אין לנו. אז אנחנו יכולים להעריך שזו בערך התקופה שבו הופיעה הפרווה, אבל למרבה הצער אין לנו עדיין את העדות הישירה, את המאובן המושלם שנמצא עם פרווה. מאוחר יותר יש לנו, אבל באותה נקודה קריטית של ההתפתחות התכונות היונקיות, אנחנו יכולים לשער שהפרווה הופיעה אז בזמן הדינוזאורים, אבל זה ברמת השערה.
אוקיי, ומה השלב הבא בהתקרבות אלינו? זאת אומרת, מתי הייתה קפיצת ההתפתחות הבאה שלהם?
אז עוד משהו שקורה בערך באותו הזמן, וגם כאן אנחנו קצת בעולם הספקולציות, אבל כנראה התכונה שנותנת לנו את שמנו, היונקים, ההפרשת חלב, כנראה גם כן מופיעה בערך אז, במקביל לעידן הדינוזאורים. את זה אנחנו יכולים לדעת, אסמך שחזור בעצם של היונקים המכונים פרימיטיביים שחיים כיום, זה הברווזן והקיפודן שחיים כיום רק באוסטרליה, הם כנראה משמרים את המצב הפרימיטיבי, המצב שהיה קיים באותם אבות היונקים שחיו במקביל לדינוזאורים.
רגע, אז זו נקודה מעניינת, כי מה, מדובר ביצורים שמטילים ביצים?
יצורים שמטילים ביצים, אז כן. אז קודם כל, אבות היונקים עד אותה נקודה, כמו בשלב שאנחנו מדברים עליו פחות או יותר לפני 150-200 מיליון שנה, אבותינו עדיין מטילים ביצים. ושם יש עוד איזשהו פיצול, יש ענף אחד שכיום הוא מאוד קטן, אלה הברווזן והקיפודן, והענף הזה בעצם לא פיתח אף פעם את ההמלטה. אז הוא נציגים קטנים שמשמרים את המצב הפרימיטיבי, ועל סמך מה שאנחנו רואים אצלם, אנחנו יכולים להעריך מה היה המצב אצל כל אבות היונקים אז לפני 150-200 מיליון שנה. אז הם הטילו ביצים, וכנראה שלנקבות, כמו לקיפודן ולברווזן היום, הייתה סדרה של בלוטות על פני הבטן שהפרישו חומר שומני כזה שהוא אקדם חלב. והצאצאים היו בוקעים מהביצים ומלקקים את אקדם חלב הזה מהבטן של אמא שלהם. וזה כאמור מה שאנחנו רואים עדיין בקיפודן ובברווזן.
רגע, אנחנו מכירים טענה שבכלל הקדם חלב הזה זה משהו שנועד לחטא אולי את הביצים, יכול להיות, או שזה מלכתחילה שימש להזנה של הצאצאים?
זה כנראה מלכתחילה שימש להזנה, לא מכיר את הטענה הזו על זה שזה שימש לחיטוי, לא נשמע לי בהכרח הגיוני, אבל יכול להיות, אני לא יודע על מה.
מעניין, אז זה... אוקיי, אז זו ההתחלה של העובדה שאנחנו יונקים, זאת אומרת, של היניקה.
נכון. אבל זה עדיין לא יניקה ממש, אלא ליקוק. ההתקבצות של הבלוטות האלה לבלוטה לפטמה, לממש משהו שמפריש חלב בצורה מרוכזת, זה קורה מאוחר יותר.
וואו, טוב. מעניין שדווקא בעלי החיים שאנחנו מתייחסים אליהם כסוג של קוריוז, כל מיני יונקי בי וכולי, דווקא אלה, הם אלה שמשמרים את התכונות הראשוניות שלנו.
אבל זה תמיד נכון. אנחנו כמעט, או לא כמעט, בהרבה מחקרים אבולוציוניים, אנחנו מחפשים דווקא את אותן קבוצות השמרניות, אלה שמשמרות תכונות קדומות, ובדרך כלל הקבוצות האלה הן קטנות יחסית, כי אם מופיע תכונה חדשה ומוצלחת, אז רוב המינים שקיימים כיום יהיו צאצאים של אלה עם התכונה המוצלחת. ואלה שלא פיתחו אותה הופכים להיות נדחים ונשארים בשוליים. למזלנו, יש לנו את אותם נציגים, יונקי אביב, שמשמרים את התכונות הפרימיטיביות ומאפשרים לנו לדעת איך הכל התחיל. יש קבוצות שבהם אין לנו את שלבי הביניים, שהשלב הפרימיטיבי נכחד לחלוטין.
זו באמת שאלה, בכל מה שקשור להתייחסות אלינו כיונקים, הרי אנחנו באמת קרויים, או כל הקבוצה הזו קרויה על שם, פשוט פעולה שמתבצעת כשאנחנו נולדים. האם זה הדבר המהותי שמגדיר אותנו? וככל הנראה כן, או לפחות זה היה game changer כנראה.
זה היה אחד הגיים צ'יינג'רס, היו כמה, אני חושב שהפרווה היא גם כן, הפרווה והגדלת המוח גם הם היו מהותיים, אבל זה עוד נושא שנשאיר אותו לשבוע הבא, נדבר קצת על מה קורה עם היונקים אחרי שהדינוזאורים נכחדים, ואיך הם ניצלו את כל היתרונות האלה שהם פיתחו ברקע, כשהם הפכו להיות הקבוצה הדומיננטית.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, ונחכה לשבוע הבא. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה אבולוציה והתנהגות האוניברסיטה העברית, תודה. יש לך חיידק, קח וירוס והכל יסתדר. נלחמים בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה באמצעות וירוסים, נגיפים. איך זה קורה? בדיוק בזה עוסק המחקר הבא. שימו לב, יש נגיפים טובים, מתברר, והם מסוגלים לסייע לנו להילחם בחיידקים מזיקים ועמידים, וכעת במחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב נחשף לראשונה מנגנון באמצעותו הנגיפים הטובים מצליחים לתקוף את המערכות של החיידקים הרעים, מחסלים אותם ומפסיקים את התרבותם. כך פוצח המנגנון, מיד נבין מה בדיוק גילו החוקרים. החוקרים הראו שהנגיף הטוב שנקרא בקטריופאג' מצליח לפגוע במנגנון שכפול ה-DNA החיידקי, בלי לפגוע במנגנון השכפול של עצמו. המחקר פורסם בכתב העת PNAS, הוא נערך בהובלת פרופסור אודין קימרון, שכבר נמצא איתנו על הקו, דוקטור דור סלומון, דוקטור טרידיב מאטה, ושחר מולשנסקי מור מהפקולטה לרפואה על שם סקלר, ועוד חוקרים וחוקרות. שלום לפרופסור אודי קימרון, ראש החוג למיקרוביולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
טוב, אנחנו פה ושם שמענו על בקטריופאג'ים, מין וירוסים או נגיפים שמחסלים חיידקים. כעת פיצחתם איזשהו מנגנון שבעצם חשפתם איך זה בדיוק קורה.
כן, בוא נתחיל להסביר טיפה, הסברת הרבה, אבל להסביר עוד מעט על הבקטריופאג'ים. בקטריופאג'ים, כמו שאמרת, הם וירוסים של חיידקים. הם התגלו, לא מזמן חגגנו 100 שנה לגילוים ב-1917.
רגע, אמרת בטבעיות וירוסים של חיידקים, צריך לעכל את המשפט הזה, כי זה לא טריוויאלי. גם חיידקים, ממש כמונו, סובלים מווירוסים.
נכון מאוד. והווירוסים האלה, הדבר היחיד שהם עושים בחיים שלהם, או יש כאלה שיחלקו על המונח חיים לווירוסים, אבל מה שהם עושים, הם רק מתרבים. כלומר, הם נכנסים לחיידקים ומתרבים. וירוס שמתרבה בצורה יעילה, הוא ישרוד באבולוציה, ווירוס שמתרבה בצורה לא יעילה, הוא ילך לפח הזבל של האבולוציה, ולא נראה אותו ולא נשמע אותו. עכשיו, איך הם עושים את איך הם בעצם מתרבים? אז אפשר לדמיין את הווירוס הקטנטן, שיחסית אליו חיידק הוא משהו גדול, נכנס לתוך בטן של חיידק. עכשיו, בתוך הבטן של החיידק נמצאים המון המון מוצרים שהוא יכול להשתמש בהם כדי להתרבות. אפשר לדמות את זה לאמי וטמי בחנות ממתקים, שהוא רואה, אין כאן סוכריות, כן, אבל יש נוקלוטידים ויש חלבונים ויש RNA ויש DNA, וכל הדברים האלה הם חומרים שמשמשים לייצור של הרבה הרבה יותר נגיפים מאשר הנגיף היחיד שנכנס. כלומר, נכנס אחד, יוצאים 100, לפעמים 200, יכול להגיע אפילו ל-1,000 מנגיף אחד שהדביק חיידק.
וואו, אוקיי.
עכשיו, אחד מהדברים כדי לעשות את כדי להתרבות בצורה היעילה ביותר, מה שווירוס טוב, וירוס חיידקי טוב צריך לעשות, זה למנוע, לנצל בצורה אופטימלית את אותם ממתקים שיש בבטן של החיידק. עכשיו, כדי לעשות את זה, הוא צריך למנוע מהחיידק לנצל את אותם ממתקים, כי גם החיידק מנסה להשתמש באותם משאבים. החיידק יש לו DNA והוא רוצה להתרבות, הוא מנסה להתרבות כל הזמן בצורה טבעית. אם הווירוס יעצור לו את ההתרבות, אז הוא יוכל להשתמש יותר גם באנרגיה וגם בחומרים שהחיידק אחרת היה משתמש בשבילו. אז יש הרבה דרכים שבהם הנגיפים האלה, הווירוסים של החיידקים, יכולים לתקוע את המנגנונים שמבזבזים להם את אותם ממתקים ואת אותה אנרגיה. ואנחנו גילינו את אחת הדרכים, וזו דרך חדשה שאף אחד לפנינו לא ראה, והיא מאוד מעניינת, לפחות לטעמי. מה שאנחנו רואים זה שאותו נגיף שאנחנו חקרנו מייצר רכיב מסוים, חלבון, שיודע להיקשר לחלבון אחר, לרכיב אחר של החיידק, שאותו רכיב של החיידק, מה שהוא עושה לדנ"א של החיידק, הוא מתקן אותו באופן טבעי. אוקיי, לחיידק יש כל הזמן טעויות בדנ"א, ויש חלבונים שיודעים, יש רכיבים שיודעים לתקן. עכשיו, ברגע שיש את הרכיב הנגיפי שנקשר לרכיב המתקן DNA של חיידק, אותו רכיב נגיפי יודע לעשות, במקום לתקן את ה-DNA של החיידק, הוא הורס אותו. הוא ממש חותך אותו והורס.
די. זאת אומרת, הוא מנצל מנגנון שאמור להיות מנגנון תיקון של ה-DNA של החיידק, וכך מחסל את החיידק.
נכון מאוד. הוא גם חותך את ה-DNA, גם עוצר את החלוקה של את השכפול של ה-DNA, וגם עוצר את החלוקה של החיידק, כך שזה נותן לו ניצול של מירב המשאבים. עכשיו, מה שמדהים בקטע הזה, זה שההתלבשות על הרכיב החיידקי מקנה לו גם ספציפיות. הרי גם הנגיף עצמו מייצר בשלב מסוים DNA בתוך הבטן של החיידק. עכשיו, אם הרכיב היה תוקף כל DNA, אז הוא לעולם לא היה יכול לייצר את ה-DNA שלו, כי ה-DNA שלו היה נהרס. מה שיפה זה שהרכיב הזה נקשר לרכיב החיידקי שמתקן רק DNA חיידקי, ולא מתקן את ה-DNA של הבקטריופאז', כי לבקטריופאז' אין את אותם צרכים של תיקון. ולכן הספציפיות. עכשיו, הספציפיות הזאת היא משהו שהוא מדהים והוא חיוני כמעט בכל מערכת בטבע. למשל, אם אנחנו מסתכלים על מערכת החיסון שלנו, תאי T תוקפים תאים מסוימים נגועים, והם לא תוקפים אחד את השני, כי הם יודעים להבחין בין עצמי לבין זר. אז גם כאן אנחנו רואים באנלוגיה את אותו דבר.
האם אנחנו, זה באמת מעורר שאלות רבות, כמו למשל, האם אנחנו מכירים מנגנון כזה ממקומות אחרים? הזכרת את מערכת החיסון שלנו, יש משהו בגוף שלנו שיודע לנצל איזשהו משהו, אלמנט או חלבון שאמור לתקן את ה-DNA של החיידק ואז לפגוע, או שזה משהו שזיהיתם כייחודי לאותם נגיפים?
חלבון ספציפי שיודע לזהות DNA שמתקן, אני לא מכיר. יכול להיות שיש, אני לא מכיר.
מעניין, וואו.
אני יודע שבווירוסים חיידקיים זה המנגנון הראשון למיטב ידיעתי.
אוקיי, עכשיו, אם באמת, אז אוקיי, אז באמת גיליתם פה מנגנון שככל הנראה לא הכירו, והוא באמת מנגנון מופלא שהבקטריופאג' או אותו וירוס, אותו נגיף, מנצל לרעה במרכאות, כמובן, איזשהו חלבון שאמור לתקן בחיידק את ה-DNA שלו, ובעצם פה, זה משהו שהנגיף משתמש בו כדי לפרוס או לפגוע בחיידק עצמו. אני משער שיש עוד מנגנונים שבאמצעותם הנגיפים פוגעים בחיידקים, אתם גיליתם את המנגנון הזה, בסופו של דבר, האם אנחנו נלך לרופא, וכשיש לי חיידק בגרון, אנחנו נבקש איזשהו שוט כזה של נגיפים, ואז הדבר הזה יחסל את החיידקים? זאת אומרת, עד כמה אנחנו קרובים לבאמת שימוש באותם נגיפים טובים? כי אנחנו שומעים עליהם יותר ויותר, ואני לא רואה שיש שימוש בשוטף בנגיפים טובים.
כן, זה נכון. אנחנו שומעים על שימוש בנגיפים נגד חיידקים, אנחנו שומעים על זה הרבה. למעשה, אנחנו שומעים על זה בערך 100 שנה, ועדיין זה לא נכנס. אחת הסיבות העיקריות שלא משתמשים בזה, זה כי האנטיביוטיקה היא עדיין יעילה. כלומר, עד שנות ה-40, לפני שהייתה אנטיביוטיקה, אז מאוד פיתחו את זה, אילי לילי למשל, שזו חברה גדולה, ועוד חברות עסקו בזה הרבה, בגרוזיה ובברית המועצות לשעבר, בפולין, עסקו בזה ועדיין עוסקים בזה הרבה. אבל בגלל שהאנטיביוטיקה עדיין יעילה ועדיין אין צורך בנגיפים, אז היא הפעילה על המחקר הזה והיא מפעילה גם על הצורך בבקטריופאג'ים. לאט לאט מה שקורה עכשיו, אנחנו מכינים את הבקטריופאג'ים ומדענים באמת נוטים יותר לחקור את התחום של הבקטריופאג'ים, כי אנחנו מבינים שאולי בסופו של דבר האנטיביוטיקה בחלק מהמקרים תפסיק לתפקד, ואז אנחנו נאלץ או נצטרך עוד חיזוק לטיפול בחיידקים שהם עמידים לאנטיביוטיקה.
אז אם בעבר דיברנו על חיידקים טובים, עכשיו אנחנו מדברים על וירוסים, על נגיפים טובים שיפגעו בחיידקים רעים, וגם כאלה צריך, ולשמחתנו יש כאלה, ואולי באמת בסופו של דבר נעשה בהם שימוש.
כן, זה נכון, זה האויב של האויב שלך הוא האויב שלך.
כן, יש רעים מכל סוג וטובים מכל סוג, וואו. טוב, תמיד, לא, כי במהלך התיאור, זה היה נשמע כאילו הנגיפים פוגעים בחיידקים, ולכן הם הרעים, אבל אנחנו רוצים לפגוע כמובן בחיידקים כשהם רעים ומפתחים עמידות. תודה לך מעומק הלב על השיחה הזו, פרופסור אודי קמרון, ראש החוג למיקרוביולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך.
ג'ף בזוס הצטרף לשיגור הראשון של בלו אוריג'ן לחלל. מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס הצטרף לטיסת הבכורה המאוישת של החללית ניו שפרד שנבנתה על ידי חברת בלו אוריג'ן שבבעלותו. עוד יטוסו איתו, שימו לב, אחיו הצעיר של ג'ף, מרק בזוס, ועוד מישהו שפשוט קנה כרטיס, וזה בכלל לא פשוט, כי המחיר עצמו הוא כמובן סוג של מכרז, ולכן המרבה במחיר הוא זה שיזכה בכרטיס. שלום למידד פריינטה, יזם מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, שלום.
שלום דודו, בוקר טוב, אני רק מעדכן, המכרז עדיין פתוח למי ממאזיננו ש... ידו משגת, וכרגע המחיר עומד על 3,200,000 דולר, מחיר לא סופי.
3,200,000 דולר, אוקיי, אני התעדכנתי ב-2.8, אז זה כנראה עלה.
זה כבר קפץ. מאז העדכון. כן.
די, וואו, אוקיי, אז אם יש לכם קצת יותר מזה, ואתם לא רוצים להוריש, לא יודע מה, איזה פנטאוז להשקעה לילדים, אתם רוצים לשרוף את זה על טיסה לחלל, הנה כיוון מעניין. בוא נדבר על ההכרזה שלו, למה זה כל כך דרמטי, כי מה, הרי יש פה איזשהו עניין של אגו, של כבוד, של פרסום.
כן, חד משמעית. למעשה, מתחילת שנות ה-2000, אנחנו רואים 3 מיליארדרים, יש שיגידו טיפה אקסנטרים, שמתחרים ביניהם. למי יש יותר גדול? טיל, אני מתכוון. אנחנו מדברים על ג'ף בזוס, על אילון מאסק, ועל סר ריצ'רד ברנסון, כל אחד מהם חלם כילד להגיע לחלל, כל אחד מהם פתח חברת לוויינות בחלל משלו, הישגים כאלה ואחרים. רק נזכיר למי שלא מכיר, אתה ציינת את בלו אוריג'ין של ג'ף בזוס, יש את ספייסיקס של אילון מאסק, ויש את וירג'ן גלקטיק שהתפצלה לגלקטיק, וירג'ן גלקטיק ווירג'ן אורביט של סר ריצ'רד ברנסון. ההובלה היא של ספייסיקס של אילון מאסק, עיקר ההישגים, החוזים הגדולים עם נאסא וממשלת ארצות הברית, ההישגים המדהימים של נחיתות רכות וטיסות מאוישות נכבשו על ידי ספייסיקס. וירג'ין אורביט הצליחה לא מזמן לעשות טיסה ראשונה לחלל מכנף של מטוס, שיגור מבואינג 747, ולמעשה לג'ף בזוס לא נשאר דבר כדי להגיד שהוא הראשון, ועכשיו הוא עושה מהלך, הוא הולך להיות הראשון שיזכה להיקרא אסטרונאוט, כלומר שהיה בחלל מעל לגובה של 100 קילומטר בזירו ג'י למשך כמה דקות. הטיסה כולה תיארך מהמראה עד נחיתה קצת יותר מ-11 דקות, והשלב של הריחוף עצמו הוא סדר גודל של 2 דקות. ג'ף בזוס גם לדעתי קורץ פה לאילון מאסק בזה שהוא מזמין את אחיו מרק להראות שיש פה גם קשרי משפחה טובים, ויש פה מעבר לרק איזשהו אדם אקסנטרי מנותק מהמשפחה. ולמעשה הוא מסמל את תחילתה של תיירות החלל הרשמית. החל מהטיסה הראשונה שתיארך ב-20 ביולי, דרך אגב, שבועיים אחרי שג'ף בזוס התפטר מתפקידו כמנכ״ל, הוא כבר לא יהיה מנכ״ל אמזון לפני שהוא יצא לחלל. יש עוד 3 מקומות שאנחנו לא יודעים מי יהיה יחד איתם, וה-New Shepard מראש תוכננה לתיירות. יש לה חלונות, יש 6 חלונות ענקיים סביב הקפסולה לאפשר תפסית יפהפייה של החלל. אני מניח שיהיו לנו מאות צילומים וסטרימים של HDMI מתוך הקפסולה עצמה. והמטרה היא לאפשר במחיר בסופו של דבר סביב ה-$100,000 לכרטיס. לכל מי שרוצה, לא צריך פה הכשרה מאוד ארוכה, לא צריך לעשות אימונים של אסטרונאוטים, פשוט להגיע לטקסס יום לפני, להיכנס לתוך הקפסולה, לחכות לשיגור, ואחרי כמה דקות לראות את כדור הארץ מהחלל.
וכמה זמן זה יימשך כל חגיגת החלל הזו?
לדעתי אנחנו נראה את זה רק הולך וגדל, כי זה, יש פה כמובן מרכיבים נוספים שבסופו של דבר השתלבו. באחת מהשיחות הקודמות שלנו דיברנו על עניין של מלון בחלל, תחנת חלל פרטית שתהיה בגובה של כמה מאות קילומטרים, ובעצם תיארח לסופי שבוע אנשים בחלל. חיבור של טיסות מסחריות לחלל ומלון בחלל יפתח בפנינו תיירות חלל. אני מאמין שהעשור הרביעי של המאה הזאת, החל מ-2030 והלאה, יתאפיין כבר בתיירות חלל, שבסופו של דבר המטרה היא שהמחירים יגיעו לרמה כזאת שיאפשרו ל... נקרא לזה שכבות הביניים באוכלוסייה המערבית, לעשות חוויה של פעם בחיים ולעשות חופשה בחלל לכמה ימים. זה הולך לכיוון הזה.
מיד מעלה לי כל מיני, אני מדמיין אותנו הישראלים, טסים לבית מלון בחלל ונהנים מבופה וכו', כפי שאנחנו אוהבים, אבל נשמע לי גם, זה כבר העניין שלי תחת הכובע כקומיקאי, אני מוכרח לומר שיש שם הרבה מאוד זהב קומי שאפשר למבור בדבר הזה.
אין ספק.
בוא נדבר על הטיסה עצמה של ג'ף בזוס. זה יקרה ב-20 ביולי? זאת אומרת, השיגור הבכורה יהיה ב-20 ביולי?
כן. עד עכשיו הניו שפרד עשה 16 טיסות, 15 ניסויים, 15 טיסות שהסתיימו בהצלחה. האחרונה הייתה ממש לא מזמן, ב-14 באפריל. שבעצם הייתה חזרה גנרלית, כללה את כל שלבי הטיסה, ההגעה לחלל, ההפרדה של הקפסולה מהבוסטר עצמו שנוחת נחיתה רכה. הקפסולה נוחתת חזרה לכדור הארץ בעזרת 3 מצנחים גדולים. הכל קורה בטקסס, במרחקים מאוד קרובים אחד מהשני. יש איזשהו אלמנט של דחיפה של המון המון אוויר, פוש של סוג של קרית אוויר ממש ברגע נחיתה. בתוך הקפסולה היו רובוטים והמון מדידים שהולבשו כקרש טסט דאמיז, כדי לבדוק שאכן התנאים על בני האדם יהיו סבירים ואפשריים. אפשר כבר להגיד שנמדדו 3G בשלב ההמראה וקרוב ל-6G בשלב הנחיתה, דברים שלחלוטין, כוחות שלחלוטין בני אדם יכולים להתמודד איתם, בטח לתקופה מאוד מאוד קצרה. והמסלול עצמו נבדק, כל האלקטרוניקה וכל התהליך עצמו. נקודה מעניינת, הכל אוטומטי. זאת אומרת, הנוסעים בתוך הקפסולה לא עושים שום דבר, הם פשוט יושבים חגורים, צופים כל אחד לחלון משלו. בשלב מסוים, כשהם יגיעו לשיא הגובה, הם יוכלו לחוות בערך כדקה, שתיים של 0G, ויוכלו לעשות כל מיני דברים מעניינים, כמו לשחק עם מתים או כל דבר אחר ש... יצוף בחלל הקפסולה, ואז מתחיל שלב הריאנטרי, שלב החזרה, שכמו שאמרתי, ברגע שהם מגיעים לגובה מספיק נמוך, נפרסים 3 מצנחים ענקיים, שמעיטים מאוד 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 את המהירות, ועד כדי נחיתה רכה. כל הסיפור עצמו, רבע שעה של
קריירה
מטורפת, אבל רק לשם השוואה, מי שהיה פעם ברכבת הרים מאוד מאוד מטורפת, אחת הגדולות והמפחידות בעולם, הנסיעה בה היא 90 שניות. אז ככה שחוויה של 11 דקות היא
אין ספק שטראומה תמיד מרגישה משמעותית יותר מבחינת אורך הזמן, מוכרח לומר.
זאת תהיה חוויה שתחרט, אין לי ספק, וכולנו מחזיקים אצבעות שהכל יסתיים בהצלחה, ו... אכן יהיה
כמובן,
תחילתו של עידן חדש של תיירות חלל.
כמובן, והנה, השירים מוכיחים שהם גם על אנושיים, לפחות מסוגלים לצאת לחלל וכו'. מדהים. תודה לך, יזם, מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, מידד פריאנטה. תודה.
תודה, דוטו, יום טוב.
ו ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק ברצח אבנר. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של אילן. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
מספר לנו על אבנר, אני מבין שמדובר בהמשך הקרב בגבעון, נכון? שדיברנו עליו בפינה הקודמת.
אמת, אמת, אכן, סיפור רצח אבנר הוא המשך לקרב גבעון. כזכור לך, דודו, קרב גבעון הסתיים בלא הכרעה ברורה. מתו חיילים משני הצדדים, אבל המצב לא השתנה מהותית. אם כי לפי התנ״ך, לאורך רצף הקרבות, וקרב גבעון היה רק אחד מהם, הקף החלה לנטות לאט אבל בטוח בכיוון צבאו של דוד. אני מזכיר, דודו, שמלך ישראל היה איש בושת, ואבנר בנר היה שר הצבא. שים לב כיצד זה נוסח בתנ״ך בצורה ממש יפה. ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. ברור לך, דודו, שבמצב של מלחמה ארוכה, חשיבות הצבא ובעיקר המפקד הצבא עולה מאוד, הוא הופך למרכז העניינים, בטח ובטח כאשר המלך הוא דמות חלשה, דמות שבאמת תלויה לחלוטין בשר הצבא. עכשיו חשוב להדגיש כי איש בושת מתואר כדמות מאוד מאוד חלשה ותלויה בספר שמואל, אבל גם חשוב לזכור כי מי שתואר אותו היא מתנגדיו, אוהדי דוד, ושים לב אגב מה נכתב, והיא בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. אבנר התחזק, ובוא פה תראה מה קרה. ולשאול פילגש, ושמה רצפה בתאיה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? פה יש לנו תפנית באמת דרמטית בעלילה. אבנר בעצם שחט עם הפילגש, עם רצפה בתאיה, הפילגש לשאול, וצריך לזכור כמובן שפילגשי המלך הקודם עברו למלך החדש, כמו הכס והכתר, גם הפילגשים עוברות בירושה, ומי שמביא עניין בפילגשים של המלך הקודם בעצם מצהיר הצהרה רבת משמעות מאוד מאוד בבחינת אני המלך. אני מזכיר לך, דודו, אחרי שדוד ברח מירושלים בגלל מרת אבשלום, הוא שיר 10 פילגשים, ואבשלום, מה הוא עשה כצעד ראשון של התרסה ומימוש המלוכה? הוא פשוט שכב עם הפילגשי דוד. זו הייתה הצהרה מאוד ברורה ומאוד חזקה ומאוד חד משמעית מצד אבשלום. הנה, אני המלך החדש. עכשיו, לדוד עצמו הייתה פילגש גם בשם אבישג השונמית. ואני מזכיר לך ולמאזינים זו שאדוניה בן חגית, שהיה אמור לרשת את דוד, הפיד במרוץ לשלמה, הבן של בת שבע, שהוא הפך בסופו של דבר למלך, ואחרי ששלמה הומלך, אדוניה פנה לבת שבע, וביקש, אמר, אני רוצה טובה קטנה, תן לי רק את אבישג, כי אני ממש ממש אוהב אותה. ששלמה מיד הבין את הרמז ואת קריאת התיגר הזו מצד אדוניה, ופשוט הוריד להחיב את הראש. וכך אבנר ששכב עם רצפה בתאיה בעצם יהיה למעמדו של המלך, הוא בעצם קרא עליו תיגר. עכשיו יכול להיות אולי שאבנר רצה למלוך בעצמו, אני לא יודע, הוא שר הצבא והמלך די חלש, אז מי יעצור אותו? או אתה יודע שהוא סתם הרגיש חזק דיו כדי להתעלם מהמלך הקודם, מהמלך המכהן, סליחה? שהוא בעצם בובה, ואיחר לאבנר מאוד על דברי שבושת, ויאמר, ראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אליך ואל מראהו, ולא ימציתיך ביד דוד ותפקוד אליי את אבון האישה היום. ואם אחרות, אני הצלתי אותך, אני המלכתי אותך, אז מה אתה עושה איזה עניין מאיזה סטוץ? שבושת היה תלוי לחלוטין באבנר, תראה מה כתוב. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו, מפחדו, הוא פחד ממנו. ואבנר הבטיח ואבנר קיים, הוא החליט לפעול בצורה ממש דרמטית, וישלח אבנר מלאכים, שליחים הכוונה אל דוד, תחתיו למור, למי ארץ? למור קורתה ברית איתי, למי עדי עמך לעשה ולך את כל ישראל. בעצם אבנר החליט להפר את נאמנותו לבית שאול ולפגוד בישבושת, להרוג לצד השני, ולא סתם לעבור צד, אלא לעבור באופן מלא ומוחלט. הוא מוחלט, סליחה, הוא דאג אבנר דאג ששבטי ישראל ימיוחו עליהם את דוד במקום הבן של שאול. דוד הסכים, אבל היה לו גם תנאי. הוא הרס את מיכל, בת שאול במאה הולך בשתים, הוא רוצה אותה בחזרה. כתוב שהוא דרש אותה מישבושת אחיה, עכשיו לפי הסיפור מישבושת הסכים, אבל כנראה, סביר יותר שאבנר הוא זה שמשך בחוטים ודאג לממש את הניסויים בין דוד למיכל. בעצם דוד רצה לגיטימציה מבית המלוכה הקודם שיהיה קרוב אליו. עכשיו לא נקרא, אבל יש קטע באמת נוגע ללב על מיכל שמתלשה מבעלה השני פלטיאל בן לייש, ואיך הוא הלך אחריה ובכה ואהב אותה עד שאבנר אמר לו, אם אתה לא עוזב אני מוריד לך את הראש, אז הוא פשוט הלך. וכתוב, ויבוא אבנר אל דוד חברון ואיתו 20 אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים ישר איתו משתה. אתה יודע, סעודה בימי קדם זה לא רק הספקת קלוריות, גם היום אגב, יש לזה גם משמעות חברתית. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואלך והקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל והחייתו את חברית ומלכת בכל אשר תאבן נפשך, וישלח דוד את אבנר ואלך בשלום. עכשיו, לכאורה הכל בסדר, שבטי ישראל בראשות אבנר קרתו ברית עם דוד, הם הכתירו את דוד כמלכה, והנה שוב התפתחות בעלילה, עוד איזה תפנית, יואב בן צרויה, שר הצבא, שלא נכח, חזר מעיסוקיו, והופתע מאוד לראות את שדוד קראת ברית עם אבנר, האויב הגדול, זה שהרק את אחיו ישראל, הוא ממש הופתע, הוא לא אומר, ותראה מה כתוב, ויובא יואב אל המלך ואומר, מה עשית? הנה ואבנר אליך, למה שילחתוב ואליך הלוך? ידעת את אבנר בנר כי לפתותך בה, ולדעת את מועצך ואת מובעך, ולדעת כל אשר אתה עושה, יא בעצם האשים את דוד בתמימות יתר, אומר לו, אבנר בא לכרות ברית, אבנר בא לרגל אחריך, אדוני אתה ישן בעמידה, זה בעצם מה שהוא אמר לו. אבל יואב לא ישב בחיבוק ידיים, הוא גם בחור מעשים, הוא שלח שליח כדי לבקש מאבנר לחזור לחברון, ושים לב מה מודגש, מודגש, ודוד לא ידע. יש פה הבהרה שמה שיקרה לא קרה על דעת דוד, והנה הכסי הדרמה מתקרב, וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער, לדבר איתו בשלי, הכוונה בשלווה, ויקהו שם החומש וימות בדם עשהאל אחיו. אבנר חזר, לא חשד ביואב, יואב הוא קולגה, ואתה יודע, הרי הלא עשהאל מת במלחמה, וכידוע, נקמה דם לא חלה על מוות במלחמה, פעם אתה הורג אותי, פעם אני הורג אותך, ומי שהורג במלחמה פטור מאשמת רצח או הרג. יואב לא היסס ורצח אותו, עכשיו כשם שעשהאל מת בחומש, ככה אבנר הוקע בחומש, עכשיו יש שם מפרשים חומש כצלח חמישית או משהו כזה, עכשיו מקום שגורם מוות מהיר, אולי באזור הלב, משהו כזה, עכשיו העילה הרשמית היא נקמה דם, זו עילה מאוד מאוד בעייתית, כי אמרנו זה לא תופס במלחמה כאמור, עכשיו דוד הגיב בזעזוע וצער, וישמע דוד מאחורי כן, ואומר נקי הנחי וממלכתי מעם אדוני עד עולם, נדמה אבנר בנר, ניחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, עכשיו דוד קרא את הבגדים שלו, קונן, צם עד הערב, קבר את אבנר בחברון, זה הכל באופן פומבי לעיני כל העם, שים לב מה נאמר בסוף, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. עכשיו, דוד שמת לב שכבר הודגש כמה וכמה טעמים שדוד לא ידע, ראינו את מנהגי האבלות הרבים, ועולה השאלה, מדוע מודגש שוב ושוב שדוד לא ידע? מדוע דוד כה טרח בכל הטקסים של אבל הפומביים והציבוריים והרחבים, ובאמת הפקה מטורפת מה שנקרא? הסיבה היא פשוטה, היו לא מעט אנשים שפקפקו בניקיון כפיו של דוד. הרי שים לב, הרי המרוויח העיקרי ממות אבנר הוא דוד. הרי אחרי שאבנר ייתה את לב שבטי ישראל לדוד, הוא עדיין איש חזק, איש דומיננטי, איש בעל עוצמה, וכשם שהוטע את ישראל לעבר דוד, הוא יכול להטות אותם גם לכיוון השני. הוא פשוט איש דומיננטי מדי. זה סביר שהבטיחו לו גם תפקיד בכיר כלשהו תמורת שירותיו. אז איש כזה הוא באמת, מה שנקרא, סכנה ברורה ומיידית, הוא איום גדול מדי. שזה גם אילו אבנר היה הופך לשר הצבא של דוד, מעמדו של יואב היה נפגע. כאשר יש פה זהות אינטרסים מאוד ברורה בין דוד לבין יואב. עכשיו, לכל אחד היה מניע לחסל את אבנר, וזה משפט הסיום דודו. אבנר קרא בפרק שעבר לסיים את המלחמה בין ישראל ליהודה. והנה, פה בפרק הזה הוא הצליח לסיים אותה, אם כי בדרך שהוא לא ממש התכוון.
שמע, וואו, איזה עלילות שלא היו מביישות, עזוב טלנובלת, וואו, זה עלילות מסועפות.
כן, הסיפורים בתנ"ך הם מדהימים, כאילו, אתה רואים לך חלקי הקטע לחלשים, אתה יודע.
ממש. וואו, טוב, תודה לך, דוקטור אילן אבקשי, שדרן ההסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת אתר האינטרנט של דוקטור אבקשי. תודה רבה לך. ולמאזינים. שירי ילדים, מוזיקה ים תיכונית, מוזיקה בימי קורונה, במסגרת פינת הלשון, נעסוק בכינוס מי אני שיר ישראלי מספר 17, שיהיה ביום שני בשבוע הבא באוניברסיטת בר אילן. אנחנו שמחים לומר שלום למי שתהיה חלק מה... אותו כינוס, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שלום.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
חוקרים את הזמר העברי, המוזיקה העברית לדורותיה.
נכון, אז הכינוס מי אני שיר ישראלי הוא באמת אחד הכינוסים שכבר קנו להם מקום של כבוד בעולם הזמר והמוזיקה הישראליים. השנה זו השנה ה-17 של הכינוס. ובאמת בכל שנה יש בו עירוב מאוד מעניין של שני חלקים. בחלק הראשון, בדרך כלל הוא עורך כמה ימים, השנה בגלל מגבלות קורונה ובכל מיני הוא יהיה רק יום אחד, אבל מרוכז. בחלק הראשון יש הכינוס האקדמי, כלומר חלק עיוני שבו באים אנשים חוקרים ומציגים מפרי מחקריהם בתחום הזמר והמוזיקה העבריים. או הישראליים, ובחלק השני בערב תמיד יש האירוע האומנותי שבו מוענק פרס מפעל חיים לאחד מן היוצרים, הכותבים או המלחינים או המבצעים שלנו בארץ. השנה הפרס יינתן לשמרית אור על פועלה ועל שיריה. הערב האומנותי הוא כולל גם מופע משיריה, אז השנה באמת יתכנסו ויבואו גם אילנית וגם טל סונדק ודורון מזר ולהקת של החינוך והנוער ועוד כל מיני, ואפילו באופן מפתיע אני מגלה סוד ששמרית עצמת הופיע ותשיר אחד משיריה, ותקבל כמובן את פרס מפעל החיים על, על פעולה. אבל בחלק העיוני, לעומת זה, באמת יהיו כל מיני עניינים מעניינים. השנה, כתמיד, כמו שהזכרת, יהיה באמת עיסוק בשירי הילדים של עין הלל בעיקר, מכיוון שהם מלאו השנה 95 שנה להולדתו. אז דוקטור אסנת גולדפר ארזואן תדבר על שירי הילדים האלה, על האופי שלהם, על הלחן שלהם, על הכתיבה שלהם, על איך הם, על מה מיוחד בהם דווקא. יהיה מושב שיעסוק במוזיקה המזרחית או הים תיכונית, איך היא נולדה, איך היא נוצרה. יהיה בה דוקטור יואל רפל יעשה מחווה ליוסף בן ישראל.
אני חושב שהשאלה הקשה ביותר בכל מה שקשור למוזיקה הזאת היא איך היא מוגדרת? איך יודעים אם שיר הוא שיר ים תיכוני או לא? כי זה כאוס מוחלט.
זה נכון, אז אתה יודע, יש על זה מחלוקות. יש שאומרים שצריך לבחון את זה על פי באמת הלחן, האם יש בו אלמנטים ים תיכוניים או מזרחיים, שהמוזיקה המזרחית יש לה הגדרה מאוד מאוד מובהקת מבחינת המקצב שלה והכלים שמשתתפים בה. ויש הטוענים שמאחר שאנחנו מדברים במדינת ישראל כבר, והמוזיקה היא מוזיקה שנולדה כאן, אז היא מוזיקה שמערבת את מגוון הסגנונות של מדינות הים התיכון, ולא דווקא סגנונות מזרחיים ערביים. ויש יום הוא שהיום לא צריך בכלל כבר להגדיר כך, זאת אומרת שהיום הכל
נכון,
הוא מוזיקה
בסדר, ישראלית. נכון, היום זה באמת הוא. כבר ניצחונו של והשתלטות, ובאמת גם התמזגות בפנים. נוצר פה כמו כל דבר שעובר איזה לישה של כל הדבר, ובסופו של דבר יוצא משהו שהוא מאפיין מקום.
נכון, בסוף יש כאן באמת טעמים של כל מיני, גם בכלים שאנחנו משתמשים בהם במוזיקה שלנו. אתה יכול לשמוע היום בוזוקי גם בשירים לא יווניים, ומצד שני אתה יכול לשמוע עוד בשירים הכי כאילו מערביים שהולחנו, שהלחינו גדולי המלחינים האשכנזים שלנו בעיבודים חדשים. אז בעצם באמת העירוב הזה הוא עירוב שעושה טעם של ישראל, פשוט של מוזיקה ישראלית.
לגמרי, את מדברת על המוזיקה הישראלית בימי קורונה, הייתה מוזיקה ישראלית שנולדה בימי קורונה, או שרק התענגנו על מוזיקה ישנה יותר?
אז זהו, אתה יודע, זה קצת מעניין, כי כשהצעתי את הנושא הזה, זה היה כבר לפני שנה, היינו בעיצומה של המגפה, והיינו כולנו נורא אופטימיים שנצליח בשנה שעברה להגיע לכינוס, ושהוא יתרה, ושאפילו אם הוא יהיה בזום זה יתאפשר, ולצערנו זה לא קרה. וכשהתבקשתי לשאת את ההרצאה הזאת השנה, אז היינו עדיין בעיצומו של הסגר, והנה פתאום אנחנו כבר לא מרגישים בכלל קורונה, ואנחנו לא בדיוק יודעים אם זה שייך או לא שייך, אבל באמת הייתה תחושה מוזרה, שאולי לא באמת היו שירי קורונה. אז מתברר שלפחות מהממצא שאני מצאתי עד כה, נכתבו והוקלטו ואפילו שידרו יותר מ-70 שירים חדשים, בפחות משנה. של קורונה, בתקופה של שני הסגרים הראשונים, משהו שבין פסח לפורים, ונחלקים אולי לשני סוגים. יש השירים במרכאות החילוניים, כלומר הזמר הישראלי הרגיל, וגם בזמר הדתי, החסידי, של הזמרים הדתיים מכל הזרמים.
שזו אגב סצנה שאני הייתי שמח באופן אישי ללמוד עליה, על התעשייה הזו, על הז'אנרים, על היוצרים. מעניין מאוד, מוזיקה חרדית וכו'.
כן, אני חושבת שאולי, אני ככה, אתה יודע, אני רוצה לשמור כמה דברים, גם למי שיבוא לשמוע את ההרצאה, אבל אולי על קצה המזלג אפשר אולי לסמן שלושה עניינים שככה, נורא בולטים מהמוזיקה שנכתבה בימים האלה. אני לא רק הלכתי לבדוק מה התוכן או מה הלשון, בעצם אני אעסוק כמובן בשירים מהצד הלשוני שלהם ולא מהצד המוזיקלי שלהם, כי בכל זאת זה התחום שלי. אבל באמת אולי שלושה דברים עיקריים ככה שבולטים מאוד. אחד, זה ניסיתי להשוות את שירי קורונה לשירי מלחמות, כי חשבתי לעצמי שהרי קורונה היא סוג של משבר, וכולנו הרגשנו אותו כמשבר לאומי, כמשבר של כולנו, ואפשר היה להשוות אותו עקרונית למלחמה, שגם היא מין משבר ומשבר לאומי, ומשהו מפחיד ומאיים. ואני לא מדברת כבר על הכמות, כמובן. מספר השירים שנכתבו כאן בפחות משנה הוא באמת באמת עצום, לעומת 2-3-10 שירים שנכתבו בכל מלחמה ומלחמה ממלחמות הארץ הזאת. אבל באמת יש הבדל מאוד מאוד גדול באופי של הטקסטים. אם בכל המלחמות השירים היו שירי אנחנו, שירים מאחדים, שירים עם ניסיון לתת איזושהי תקווה, אופטימיות, התבוננות קדימה, מה יהיה אחרי המלחמה, מהבחינה של הכל ישתנה לטובה, אז בשירי קורונה די מפתיע לגלו, אותי לפחות הפתיע, שכמעט כל השירים היו שירי אני, ומקסימום אני ואת. המון המון מהשירים הם שירים שהכותבים כתבו על עצמה מהמקום של העצב הגדול והבדידות הגדולה שלהם כאומנים. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, שבעצם התרבות ספגה מכה רצינית, מהלומה רצינית בעניין של הפסקת הפעילות, והזמרים, האומנים, נקלעו באמת למצוקה אמיתית, ואנחנו ממש רואים את זה במילות השירים שלהם, משלומו ארצי ועידן עמדי, ועד זמרים דתיים שפחות במיינסטרים, שמדברים על קשה לי ואני מתגעגע, המילה מתגעגע היא מילה מאוד מאוד בולטת בכל הזרמים ובכל השירים, והעניין המרכזי השני אולי הוא באמת, אם אמרנו ששירי המלחמות היו תקווה לעתיד, אז השירים של הקורונה מתאפיינים בגעגוע לעבר, לקחו לי את השגרה, לקחו לי את החיים, אני נורא מתגעגע למה שהיה ואני רוצה לחזור למה שהיה שם.
אנחנו נסתפק בדברים האלה כדי שגם, קודם כל כי אנחנו מתקרבים לסיומה של הפינה, וגם כי אנחנו רוצים להשאיר משהו. זה קורה ביום שני בשבוע הבא באוניברסיטת בר אילן, כל אחד יכול להשתתף, זאת אומרת אם רוצים להשתתף
בחלק העיוני כל אחד יכול להשתתף, אך יש הרשמה מוקדמת, אפשר להיכנס לאינטרנט לאתר של בר אילן ולכתוב בגוגל מי אני שיר ישראלי ולקבל את הקישור להרשמה המוקדמת, רק כדי לוודא שיהיה להם, שיהיה מקום. בשנים הקודמות פשוט היו המון אנשים שלא יכלו להיכנס כי האולם לא הכיל. לחלק של הענקת הפרס יש הזמנות מראש ולכן פחות פתוח לכולם, אפשר לנסות להירשם אם עדיין יש מקום.
אז יום שני הבא, אוניברסיטת בר אילן, מי אני שיר ישראלי, מספר 17. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן.
תודה לך, דודו.
לראשונה מזה עשור ירידה באחוז בריחת המוחות מישראל. הקורונה והמצב בעולם הביאו להשארתם של מומחים וחוקרים וכמובן חוקרות בישראל, ואפילו הגבירו בחזרה של חוקרים וחוקרות ארצה. האם מדובר בהזדמנות לאומית חד פעמית לייצר שינוי בכל מה שקשור לבריחת המוחות? בעיה שנתקלנו בה ולא נמצא פתרון. לשלום לפרופסור אדוארד יעקובוב, נשיא המכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום.
שלום.
ראשית, נשמח ללמוד מה גרם לירידה באחוז בריחת המוחות, מה קרה, הטיפול הטוב מאוד בקורונה, בכל מה שקשור לקורונה, הוא זה שהשאיר פה את החוקרים ואת החוקרות, הטיפול הכושל אולי בחול גרם להם לבוא לפה, המצב באנטישמיות, מה גרם לירידה הזו?
אני חושב שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאתה מתאר, אם כי כל אחד מהגורמים שאתה תיארת, יש לזה השפעה ישירה על צמצום בבריחת המוחות מישראל לחול. אני חושב שיש עוד כמה סיבות שצריכים לקחת בחשבון. ישראל נתפסת כמעצמה טכנולוגית, ויותר ויותר חברות מובילות, פותחות פה סניפים, מחלקות שלמות, ואנשים מתחילים להבין שיש אפשרות גם להמשיך לחיות בבית ולקדם את המדינה שנולדת בה, במקום ללכת למוסדות אחרים במדינות אחרות.
עכשיו, אוקיי, כמובן שהתמונה היא באמת יותר מורכבת, ובסופו של דבר בשורה התחתונה באמת לשמחתנו יש ירידה באחוז בריחת המוחות, בגדול, וכמובן שאנחנו מדברים בהכללה גסה, זה כי המצב פה יותר טוב או יותר, או שהוא פחות טוב בעולם? זאת אומרת, מה בעיקר עודד את הירידה באחוז בריחת המוחות?
תראה, אני חושב שהדור הצעיר של אלו שסיימו לימודי דוקטורט, או פוסט-דוקטורט אפילו בחול, מתחילים יותר ויותר להשתכנע שיש בארץ הרבה יותר הזדמנויות להתקדמות אישית, למציאת מקומות עבודה מכובדים. כמובן שיש איזה, אין פה וואקום. כמה שפה בישראל יש יותר מקומות מכובדים והרבה אתגרים שבהם כל אחד יכול להתקדם, זה הופך לו את המדינה, את המקומות האלו בארץ יותר אטרקטיביים מאשר בחול. אני אביא לך דוגמה. הגאווה שלנו זה ההייטק הישראלי. אולי לא כולם זוכרים שבתחילת שנות ה-90 הגיעה עלייה מסיבית, וגם אני הגעתי כאחד מהאנשים האלו ממדינות רוסיה, מה שנקרא, אוקיי, מברית המועצות ושעבר, והגיעו אז 10,000 מהנדסים, 10,000 מדענים, 10,000 רופאים, 10,000 מורים, ואנשים עמדו בתור כדי לקבל מטאטא בהתחלה. אבל תוך 3-4-5 שנים הוקמו פה מוסדות קטנים ואחר כך חברות קטנות, והיום אנחנו אומרים שיש לנו הגאווה הישראלית, הנס ישראלי. כמובן שהנס הישראלי הוא מושך את הצעירים, כי יש הרבה הזדמנויות, משכורות טובות, עבודה מעניינת, ואנשים משווים, כל פעם משווים, מה יצא לי אם אני נשאר פה, או שאם אני חוזר הביתה, בהשוואה למה שקורה שם. כמובן שקורונה החמירה באופן משמעותי מאוד, אבל גם העובדה שישראל הצליחה להיות המדינה הראשונה שכמעט ניצחה את קורונה, גם לזה יש השפעה.
וואו, ואם באמת, והפעם חשוב לי לשמוע מה דעתך, באמת נשיא המכון הטכנולוגי חולון HIT, מה לדעתך צריך לעשות כדי למנוע את אחוז בריחת המוחות, או למנוע בריחת מוחות מישראל? אני משער שזה באמת אינטרס לאומי.
זו שאלה טובה מאוד, ואני מסכים לגמרי איתך שזה אינטרס לאומי. מה אפשר לעשות ומה כדאי לעשות? קודם כל, יש עובדה שכ-60% מאלו שעבדו בהייטק הישראלי, מאלו שעלו ארצה, ב-30 שנים האחרונות הם כבר הגיעו לגיל פרישה. אז יש הרבה מקומות פנויים. חסרים 15,000 מהנדסים, 10,000 מומחים במדעי מחשב, והנדסת תוכנה ועוד ועוד. מה כדאי לעשות? אני חושב שהכרחים מאוד מאוד לחבר תעשיית ההייטק עם האקדמיה. צריכים לאפשר למדענים אלו ש... סיימו לפני שנה, שנתיים, דוקטורט או פוסט-דוקטורט, לחבר עבודות, להיות מועסקים בו זמנית, גם באקדמיה הישראלית וגם בהייטק. אני חושב שהסימביוז הזה, ההייטק והאקדמיה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אולי זה נקודת מפתח. אני משוכנע שבנוסף לכל היוזמות שהמועצה להשכלה גבוהה והוות"ת יוצאים היום, ומקדמים את ההשכלה הגבוהה, היוזמה הזו לחבר או לפחות לבנות גשר שהוא יחסית קצר בין אקדמיה לתעשייה, יאפשר לנו לפתוח עוד מרכזי מחקר, עוד מעבדות חדשניות, זה יחזק גם את המדינה, גם מערכת ההשכלה הגבוהה וגם את ההייטק. וזה ייתן לנו, למדינת ישראל, להמשיך להיות גאים בזה שאנחנו המעצמה הטכנולוגית העולמית.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אדוארד יעקובוב, נשיא המכון הטכנולוגי חולון HIT, תודה רבה.
תודה רבה ובהצלחה לכולנו, זה נושא מאוד 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 חשוב.
שבוע הספר נפתח, הקורונה כמעט מאחורינו, המצב הביטחוני שקט ויציב, האם זה אומר שנוכל שוב לקושש ספרים מהדוכנים השונים ממש כמו בעבר? אולד סקול, שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמור אביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרים בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום.
שלום, שלום. אני רוצה להתחיל
זה
בדווקא...
קורה?
זהו, אני רוצה להתחיל דווקא בלקחת אותך לאחור. את
לקחת אותך לאחור בזמן ובמקום, אתה עכשיו עומד ברחוב רוטשילד ב-1926. כי זה היה האירוע הראשון בעצם שאחר כך הפך להיות שבוע הספר. אנחנו ביום הספר העברי. והרחוב כולו מקושט בדגלים, התזמורת של המשטרה מנגנת, והמטרה היא להזכירנו, ואני מצטטת מההודעה של עיתון הארץ, לעורר את הנרפים והנכשלים, להזכירנו את חובתנו לספר העברי החדש, יוצרה ויצירה של האישיות הלאומית המתחדשת.
למה זה תמיד היה כרוך בקצת התנסות, אבל לא נורא, סלחנו.
מאז ועד היום, אז כשאתם תגיעו, אם אתם מגיעים לאזור מרכז החל מיום רביעי הקרוב, ומחפשים דוכני שבוע ספר הקבועים בכיכר רבין, אתם לא תמצאו אותם. שבוע ספר נאלץ לזוז ממקומו השנה, והוא יתרחש בתל אביב במתחם שרונה. זה בעצם רק הפעם השנייה מאז שהיריד הזה מתקיים במקומו הזה, זה מ-1961.
רגע, למה הוא זז ממקומו?
זהו, אז ב-2001 זה היה משיקולי הבטחה, ואז עברנו לגני התערוכה לשנתיים, אבל השנה ולאורך כנראה השנים הקרובות, אנחנו נצטרך למצוא אתר חליפי, מכיוון שכל כיכר רבין בתל אביב עומדת להפוך להיות מרכז לוגיסטי אחד ענק לצורך עבודות הרכבת הקלה. ולכן שבוע הספר דוכניו עברו לאזור שרונה, ומאחר והאתר הזה חדש וקטן יותר, פיצלו בעצם את אזורי הדוכנים לשלושה מתחמים, והשנה יש גם אזור אלטרנטיבי, לאורך כמה ימים יהיה גם שבוע ספר חלופי שיוקדש להוצאות קטנות, שמי שאחראי עליו הוא הקולקטיב הספרותי יחד עם קפה שפירה, מיום רביעי ממחר ועד יום שישי, ויש הוצאות קטנות ומעולות שמשתתפות ביריד האלטרנטיבי הזה, כמו אוץ ובבל, לוקוס, תמיר ספרים, דוב לדעת, הרבה מאוד. אז אם מחפשים את ההוצאות הקטנות, שם תוכלו למצוא אותן. ואם אתם מחפשים את דוכני היריד כבכל שנה, אז שרונה זה המקום. בירושלים היריד מתקיים במתחם התחנה, כמו שהיה בשנים האחרונות. אני עוד זוכרת את זה כשהיה בגן הפעמון, כשאני גדלתי בירושלים, אבל למרבה הצער אלה שני האתרים היחידים השנה שבהם התקיים יריד שבוע הספר. מ-2017 משרד התרבות הפסיק את התמיכה באירועי שבוע הספר בפריפריה.
מעניין, למה?
אני הייתי מהמרת שמאחר ואנחנו עוסקים בתמיכה, ייתכן שהתשובה לשאלתך היא כסף. זה באמת מאוד מאוד...
אכן.
זה מאוד מאוד מצער, אבל אני יודעת שחנויות ספרים רבות בערים שבהם לא מתקיימים ירידי שבוע ספר, מקיימות באזורים שלהם, כן, ליד החנויות עצמן, ירידים מטעמן.
שזה באמת עוד מי שלא יכול להגיע לחטט את רגליו למתחמים כמו שרונה וכולי, זה נחמד שגם בחנויות הספרים חוגגים את החג הזה, וכן מקיימים איזושהי חגיגה, קצת הנחות, קצת כיף, קצת
לא דוחנים. כן, לא זו אף זו, אלא שבחנויות הספרים בעצם מתחו את החגיגות האלה לאורך חודש ימים, זאת אומרת, בסטימצקי וצומת, והרבה בחנויות ספרים גם עצמאיות, יש מבצעים והנחות לאורך כל חודש הזה. מה שמעלה אצל רבים את השאלה, בעצם מה מיועד היריד עצמו? זאת אומרת, אם אנחנו בתקופה שבה אפשר להשיג ספרים בהנחות משמעותיות, למעשה לאורך כל השנה, ועוד יותר מכך מאז פורות הקורונה לחיינו, שהביאה גם לפריחה מאוד גדולה שיווק של ספרים ומחירה שלהם בפלטפורמות דיגיטליות, איזה ערך בעצם יש כבר לחגיגה הזו, זאת אומרת, לדוכנים האלה, לניסיון להחיות את הטקס, הטיק היומין הזה, כמו שראינו, בכיכרות העיר.
לגמרי, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אז רק בקצרה, יש ערך, אני משער. גם מי שאגב לא מכיר את הערך התיאורטי של הדבר, זה כן כיף.
זה כיף, זה חגיגה, זה כיף. שבת שלה גם לא הרבה מאוד ילדים ואנשים צעירים, זה מפגש מאוד מענג עם האפשרות הזו של קריאה, ואני חושבת שיש לזה היום ערך שהוא אולי פחות מסחרי, אבל בהחלט יותר חינוכי ובידורי.
לגמרי, אני רק רוצה להלשין שגם אנחנו כאן תרבות, אנחנו נשדר בשידור חי משבוע הספר בסרונה ביום חמישי החל משבע בערב. לגמרי, אנשי כאן תרבות, שבע בערב יום חמישי ממתחם שרונה בתל אביב, או שרונה, אני מבין שבעברית צריך לומר שרונה ולא לעבור דרך
המיתוג
מחדש של המקום. כן, זה בסך הכל שרונה שלנו.
בגלל זה, אז תודה רבה לך. את הפינה של לשונאית הבית, פשוט.
אוקיי. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמור ביתן דביר, מגישת ההסקת החיות גרים בגלי צהל. תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו, אז חסון המפיקה, אלכסנדר לויקר. הביצוע הטכנית, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ושוב נזכיר, כאן תרבות תשדר בשידור חי משבוע הספר בסרונה, במתחם סרונה, בתל אביב, ביום חמישי החל משבע בערב, או מתחם שרונה, איך שבא לכם לקרוא למתחם הזה, שיהיה לכם יום נעים, שמרו על עצמכם מחר תוכנית חדשה להתראות.